לפני כמה חודשים דיברתי עם חבר, אח יקר, שיש בינינו קצת אי הסכמות על כל מיני דברים שכתובים בכתובים, ואמרתי לו, אתה יודע, אולי נשב יחד, נפתח ספרים, נדבר. מידן למד להביא קולה ולא את החומרי ניקוי שהוא נותן לי כל שבוע. מידן, קפה, קצפת, עוגת גבינה על יד, זה לה, בסדר? אז אמרתי לבחור, אמרתי לו, בוא נשב, נפתח ספרים, נראה איפה אנחנו עומדים ולמה אנחנו לא מסכימים. והוא אמר, תשמע, נמאס לי כבר מספרים פתוחים, אני יודע מה חוויתי ואני יודע מה אני מרגיש ואני יודע מה אני מאמין ורד ממני. וחשבתי שאם יש מישהו בעולם הזה שיכול, או שיכול היה לבסס את האמונה שלו על חוויה, זה שאול השליח, נכון? אף אחד לא חווה מה שהוא חווה באותה דרך. הוא חווה ניסים ונפלאות, הוא אפילו עשה ניסים ונפלאות, הוא נלקח למקום אחר, הוא ידע כל כך הרבה, והוא עצמו אמר לתימותאוס, עמוד בדברים אשר למדת ומצאת אותם נכונים. מעניין, נכון? הוא לא אומר לתימותאוס, עמוד בדברים שחווית, עמוד בדברים שסיפרתי לך. לא, הוא אומר, תעמוד בדברים שלמדת, שבעצם אמא שלך, סבתא שלך, לימדו אותך את הכתובים מאז שהיית ילד, תעמוד שם וכבר בדקת, מצאת שהם נכונים, תצמד למה שכתוב. אמירה מאוד מאוד מעניינת. ותימותאוס באמת למד את הכתובים מגיל מאוד מאוד צעיר, והידע שלו בכתובים, זה מה שהביא אותו בסופו של דבר לאמונה. עכשיו, אל תקפצו מהר, אני יודע שאלוהים, זה שפותח את העיניים ורוח הקודש, זה נכון, אבל הדרך שאלוהים פועל היא דרך דברו. וכשתימותאוס מקבל את המכתב הזה משאול, הוא שומע משהו שהוא ידע, שדבר אלוהים אמור להפוך את איש האלוהים למושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. אז אם אני מחפש מעשה טוב, המקום שלי להתחיל זה בדבר אלוהים, נכון? זה המקום להתחיל בו. למה? כי יש תהליך, באיגרת אל הרומים כתוב, שהאמונה באה בשמיעה, והשמיעה בהכרזת הדבר. זאת הטכניקה. איך בן אדם מגיע לאמונה? בהכרזת הדבר, נכון? הוא שומע אותו, ואז הוא מאמין למה שהוא שמע. ככה זה עובד. דרך אגב, איך מאמין, כמונו, חוזר בתשובה כשהוא חוטא? איך זה קורה? זה קורה באותה דרך, נכון? כי חזרה בתשובה היא חזרה בתשובה. ואני, שאני חוטא, אני צריך מישהו שיכריז לי את הדבר אלוהים, יכריז לי שחטאתי, ואז אם אני מאמץ את זה, אני חוזר בתשובה. זאת הדרך. ובעצם על זה אנחנו הולכים לדבר בעיקר. מה שחשוב זה שכשמישהו מאמין, בגלל שהכריזו לו את דבר אדוני, בסופו של דבר, בסוף התהליך, הוא הופך להיות אדם מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. אז אם אנחנו יושבים פה ואומרים לעצמנו, באמת, אני כל כך רוצה לעשות מעשים טובים, זאת הדרך. הדרך למעשים טובים עוברת דרך מה שאלוהים אומר, דרך המצווה של אלוהים, דרך ההוראה של אלוהים. ככה זה עובד. וזה בעצם מה ששאול כותב לתימותאוס באיגרת השנייה בפרק ב' פסוקים 15 עד 17. כן. אוקיי? הוא אומר לו, אתה יודע את כתבי הקודש שיכולים להחכימך לישוע על ידי אמונה במשיח? בפסוק 17 הוא אומר, למה? למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. זהו. אז הוא אומר כך, הוא אומר, כתבי הקודש יכולים להחכים אותך, להפוך אותך לחכם, ליכול, בזכות האמונה במשיח, וכשזה קורה, אתה הופך להיות בן אדם מושלם, מוכשר לכל מעשה טוב. רואים את התהליך? אז אם אנחנו רוצים להגיע להיות מוכשרים לכל מעשה טוב, הדרך מתחילה כאן, כשאני שומע את דבר אלוהים, ואני נענה לו. אוקיי? ככה זה עובד. אבל, כמו שאתם יודעים, דילגנו על הפסוק באמצע, ועכשיו אנחנו נחזור אליו, כי דווקא עליו אנחנו רוצים לדבר היום. ושאול מתאר לנו את כל התהליך, איך הוא קורה. ואנחנו רוצים היום בעיקר לדבר על הדרך שהתהליך הזה מיושם בחיים שלנו, כשאנחנו מחנכים אנשים אחרים. בעיקר את הילדים שלנו, אבל לא רק את הילדים, כי יש לנו אחים ואחיות ושכנים ועובדים ואחים צעירים, יש לנו את כל המרחב הזה. אבל לפני שהוא נכנס לתהליך, שאול אומר כך. הוא אומר, כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים. כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים. זה חשוב, כי השאלה הזאת היום היא קצת בספק. יש בארץ קבוצה משיחים שאומרים שרק ארבעת הבשורות זה באמת דבר אלוהים. השאר ככה. יש אחרים שאומרים שהתורה זה דבר אלוהים, אבל הנביאים והכתובים זה פרשנות, אז זה לא מחייב. שאול אומר לתימותאוס שכל הכתוב נכתב ברוח אלוהים. וההצהרה הזאת היא הבסיס לדיון כולו שהוא הולך לדבר עליו עוד רגע, שאנחנו הולכים לדבר עליו עוד רגע. עמוס אומר בפרק ג' פסוק 7, שאלוהים תמיד מגלה את מעשיו לעבדיו הנביאים לפני שהוא עושה אותם. פטרוס כותב שאף אחד לא מדבר מטעם אלוהים אלא אם רוח הקודש הניע אותו לדבר. אז המקור של הטקסט אנחנו מבינים אותו, נכון? ושאול אומר, כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, והוא הכלי, הכתוב, הוא הכלי שהופך את הלא מאמין למאמין, הופך את החוטא לקדוש, הופך אדם שלא מסוגל לעשות טוב, לאדם שהוא מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. הכתוב זה הכלי שעושה את זה. החלק הקשה זה שזה לא קורה בין רגע. אתם יודעים, כשאנחנו חוזרים בתשובה, בין רגע המעמד שלנו משתנה. בין רגע. אבל התהליך ממה שהייתי, לשמחתכם, חוץ מאורית ואלון, רק אם הוא זוכר, אף אחד לא מכיר אותי לפני שהייתי במשיח. אבל יש תהליך להפוך אותי ממה שהייתי אז, שלא היה משהו להתגאות בו, לבין מה שאני היום, שעדיין לא כדאי להתגאות בו, לבין מה שאני אהיה בסוף, שכדאי להתגאות בו. כי בסוף התהליך אני אהיה אדם מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. היום אני יותר קרוב לשם ממה שהייתי לפני 30 שנה כשחזרתי בתשובה. ובחסד אלוהים, בעוד 5 שנים, אם אני אהיה פה בכלל, אני אהיה יותר קרוב לשם מאשר אני היום. והתהליך הזה עובד. ואנחנו רוצים לדבר קצת על התהליך הזה היום. ושאול כותב לתימותאוס על ארבעה דברים, שדבר אלוהים עוזר לנו. הוא אומר, דבר אלוהים מועיל להוראה, לתוכחה, לתיקון ולחינוך במעגלי צדק. אוקיי, דוברי רוסית מסכנים. אצלכם לא כתוב חינוך למעגלי צדק, נכון? כתוב לצדקה. נכון? אוקיי, זה מה שהוא אומר זה שדבר אלוהים הוא מועיל להוראה, לתוכחה, לתינוק, לתיקון ולחינוך במעגלי צדק, זאת אומרת, לחנך אותך ללכת בדרך לפי דבר אלוהים. אוקיי? זה בעצם מה שהוא אומר. אנחנו נגיע לזה קצת יותר מאוחר. אבל הדבר הראשון שהוא אומר, שדבר אלוהים מועיל להוראה. דבר אלוהים מועיל להוראה. ואתם יודעים, אצלנו היום הוראה נחשב העברה של מידע, נכון? מה עושים בבית ספר, ילדים? לא, לא, ישנים זה לא התשובה הנכונה, לא. מה עושים בבית ספר? לומדים. יושבים שם, דוחפים עלינו מידע, אם הכל בסדר, אנחנו ביום המבחן, מוציאים את המידע שנתנו לנו, או יושבים על יד מישהו שיודע, זה גם בסדר, ואחרי שהוצאנו את המידע, בדרך כלל לנו כבר אין אותו, נכון? אנחנו כבר לא זוכרים אותו אחר כך. אבל זאת לא הוראה. אתם יודעים שאלוהים אף פעם, נדמה לי, לא התלונן שעם ישראל לא יודע? זאת לא הבעיה שלנו. הוא אומר כך, תסתכלו בישעיהו כפתת. הוא אומר, ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני, והיראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. הוא אומר, הבעיה לא שהם לא יודעים, הם דווקא יודעים, אבל הם לא עושים. הם מדברים גבוה, כמונו, אה? אנחנו יודעים להגיד מילים יפות, אנחנו יודעים לעטוף את הכל במילים הנכונות. ואיך זה מתבטא ביום-יום שלנו? איך זה מתבטא בחיים שלנו? ההוראה היא בסדר. דרך אגב, זה בדיוק מה שישעיהו אומר. הוא אומר, הם יודעים הכל, לכן בפסוק הבא, הוא אומר, ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבונה תסתתר. זה לא שהם לא יודעים. זה לא שהם לא חכמים. הרי אנחנו העם הכי חכם בעולם, כמעט. נכון? אנחנו עשינו המון דברים, המון דברים. כל כך הרבה בחוכמה, אנחנו יודעים הכל. באמת, לנו אי אפשר לספר כלום. רק אנחנו לא מסוגלים לזהות את המשיח שלנו. איזה בעיה קטנה. העם הכי חכם בעולם לא מסוגל לזהות את המשיח. אנחנו לא מסוגלים לבנות ממשלה. נכון? עושים בחירות, 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 כן? אנחנו לא מסוגלים. אז מה הייתה הבעיה בימים של ישעיהו? מה הייתה הבעיה בימי בית ראשון? מה הייתה הבעיה? מה, אנשים לא למדו? בדיוק להפך, הם למדו המון. ידע לא הייתה הבעיה שלהם, אפילו כששאול כותב ליהודים, הוא מדלג על הידע, הוא יודע שהם יודעים הכל. הוא מצטט בלי לשים סוגריים. אנחנו שמים סוגריים כי אנחנו לא זוכרים. הם ידעו הכל. לא היה צריך סוגריים בשבילם. מה שהיה חסר אצלם, זה ההיבט המעשי. הם ידעו. הם למדו, אבל הם לא עברו הוראה. תכף אני אסביר מה אני אומר. הם למדו, אבל לא עברו הוראה. הרי כל אחד מאיתנו שלמד לנהוג, לא למדנו לנהוג לפני שישבנו על יד ההגה, נכון? ואחרי שישבנו על יד ההגה, למדנו תיאוריה, נכון? זה הדבר הזה שאנחנו לא זוכרים ממנו כלום היום, נכון? כאילו, מה בא קודם, הפילטר אוויר או הפילטר שמן, איך זה עובר? תמיד זה מעניין. למדנו את זה, אנחנו יודעים. אבל לנהוג למדנו באופן מעשי. ובשביל כל הגברים זה גם עבד, נכון? אל תחייך. שתכף מסתכלת. אתם מבינים, ללמוד נהיגה בלי ללמוד את זה באופן מעשי, זה לא רלוונטי, כי הוראה היא המעשה, היא לא התיאוריה. הוראה היא תמיד המעשה. ולאורך הכתובים אלוהים מלמד אותנו המון, 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 אבל תמיד, לא לפעמים, תמיד הוא מלמד את המעשה עם התיאוריה, או עם תיאולוגיה, אם אנחנו מדברים על על דבר אלוהים. וזאת הסיבה שאנחנו קוראים לזה תורה. תורה ברוסית קוראים לזה זקון, נכון? באנגלית קוראים לזה לאו, בשפת סימנים קוראים לזה טינג טינג, כן, טינג טינג. אבל האמת שזקון זה לא תורה, זה חוק, נכון? אני צודק? ולאו זה חוק. ותורה זה לא חוק. תורה זה דרך. זה בדיוק ההבדל. אלוהים נתן לעם ישראל תורה, לא חוקים. הוא נתן תורה, בתורה יש מצוות וחוקים, נכון. אבל הוא קודם כל נתן להם תורה, הוא אמר, אתם רוצים לדעת איך עושים את זה? ככה עושים את זה. ככה תנהלו את החיים שלכם. זה בדיוק המשמעות של תורה. בגלל זה זה בא מהשורש להורות, להורות את הדרך, לתת לך את הדרך איך עושים את זה. ואנחנו קיבלנו תורה. ושאול כותב לתימותאוס שדבר אלוהים הוא מועיל להוראה, זאת אומרת הוא מועיל כדי לומר לנו איך מנהלים את החיים שלנו. אוקיי? איך קמים בבוקר, איך אוכלים, איך ישנים, איך עובדים, איך מתייחסים לאנשים אחרים, איך מתייחסים לאשתך, איך את מתייחסת לבעלך, איך אתה מתייחס לילדים, איך אתה מתייחס לאימא של אשתך. כל הדברים האלה כתובים שם. ודבר אלוהים הוא נותן את ההוראה, איך עושים את זה. זה מה שהוא עושה. ואם אנחנו רוצים לחזור לרגע למה שדיברנו לפני שבועיים, על חינוך של ילדים, של צעירים, של אנשים, אפילו בקהילה, דבר אלוהים, הוא נותן לנו את הדרך, זה לא הדרך שלי. והדרך שלו היא תמיד, יש עיקרון, וכך מיישמים אותו. למשל, ישוע עומד על ההר ונותן דרשה, והוא אומר כך, במתי פרקי, אומר, אשרי עניי הרוח, אשרי הענבים, אשרי הרעבים ועצמאים לצדק, אשרי הרחמנים, הוא מסיים, אומר, אתם מלח הארץ, אתם אור העולם. תיאוריה. אז מה? אז מה אם זה נכון? פסוק 16 הוא אומר, ככה, שתתנהגו ככה, יאר נאורכם לפני בני אדם, ואז הם יראו את מעשיכם הטובים, והם יכבדו את אביכם שבשמיים. אלוהים אומר להורים, אומר, קיבלתם ממני תורה? אומר, ושיננתם לבניך ודיברת בם בכל מקום ובכל זמן. זה בדיוק מה שהוא אומר. זה מה שאתה צריך לעשות. זה שאתה יודע לא רלוונטי. אז מה? אז מה אם יש לי כזה מוח מנופח ואני יודע כל כך הרבה? מה זה עוזר? זה עוזר רק באוניברסיטאות. כי אז אני יכול להוציא ציון גבוה. אבל מה זה משנה אם התוכן הזה לא הפך למשהו שאני חי אותו כל יום? נכון? זה הסיפור האמיתי. שאול כותב לאפסים שיתלכו בדרכי אלוהים כבנים אהובים. אל תהיו רק בנים אהובים. אל תהיו רק בנים אהובים. תלכו כמו בנים אהובים. כשאתה בן אהוב יש איזה משמעות. וכשאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, כשאנחנו מחנכים את הילדים בקהילה, את החבר'ה בחבריה, כשאנחנו מחנכים אחד את השני פה, כשאנחנו מדברים עם הלא מאמינים שסביבנו, עם המאמינים שסביבנו, אנחנו חייבים להעביר להם את המידע, אבל להעביר להם גם את הדרך. לא מספיק להעביר את המידע. כמו שאלוהים מעביר את המידע, ויחד עם זה מעביר גם את הדרך. אז הדבר הראשון, דבר אלוהים מועיל לנו בדיוק לנקודה הזאת, להורה. דבר שני, דבר אלוהים מועיל לנו לתוכחה. אתם יודעים, אם היינו נקיים מחטא, לא היינו מדברים על זה עכשיו, לא היינו צריכים. אבל אנחנו לא. ודבר אלוהים הוא מועיל לתוכחה. ואנחנו יודעים, אם אנחנו קוראים בכתובים, ברצינות, אנחנו יודעים שהרבה פעמים לקרוא בכתובים זה לא פן, נכון? הרבה פעמים אתה קורא בכתובים ויש לך תחושה שמישהו רץ אחריך עם מקל ואתה בורח כמו איזה כלבלב עם זנב בין הרגליים. כי הוא אומר לך ואומר לך ואומר, כאילו, כתבת את זה לי, כאילו, איך ידעת שזה יקרה לי? וזה בדיוק מה שדבר אלוהים עושה. ולכן אלוהים אומר שלא רק שהוא מוכיח אותנו דרך דברו, אלא אנחנו צריכים להוכיח זה את זה דרך דברו. באיגרת אל העברים הוא אומר, ישמרו החי שלא יהיה באיש מכם לב מרושע וחסר אמונה, הסוטה מאלוהים חיים. עודדו איש את רעהו יום יום כל עוד הזמן מכונה היום, למען לא יקשה לב איש מכם בנכלי החטא. דרך אגב, המילה עודדו שם בתחילת פסוק 13, והמילה להוכיח זה אותה מילה. אז הוא אומר, כשמישהו מכם סוטה, אתם תוכיחו אותו. תגידו לו. שהוא סוטה ממה? שהוא סוטה מאלוהים חיים, לא ממני. הוא לא צריך להיות לפי דעתי, הוא לא צריך להיות לפי המסורת שלי, לא, לא, לא. אבל אם הוא חוטא נגד דבר אלוהים, אני צריך להוכיח, לכן דבר אלוהים מועיל לתוכך. אני בא אליו רק עם דבר אלוהים, זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות. אני יכול לאהוב מה שבן אדם לובש או לא לאהוב מה שהוא לובש. אני יכול לאהוב איך שהוא מדבר או לא לאהוב איך שהוא מדבר. זה לא רלוונטי. אם אני לא יכול להראות לו מהכתובים, אין תוכחה, כי תוכחה, מה שמועיל לתוכחה זה דבר אלוהים. וזה מה שהוא אומר. אלוהים העניק לנו תורה כדי שנדע איך לפעול. אבל אלוהים העניק לנו תורה גם כדי שנדע איך, מה לא בסדר. ברומים ג' כתוב שבמעשה התורה לא יצדק לפניו כל בשר, כי התורה רק מביאה לידי הכרה בחטא. אז אני קורא רק את עשרת הדיברות. ואני חושב, אומר, לא טוב. איפה שאני נמצא זה לא טוב. אתם יודעים, כתוב שם שאני צריך לאהוב את אלוהים בכל ליבי, נפשי ומאודי. כתוב שאסור שיהיה לי אל אחר על פניו. כתוב שאני חייב לכבד את הוריי. שומעים? כתוב שאני חייב. כתוב שאסור לי לחמוד. כתוב שאסור לי לשקר. כל כך הרבה דברים שהם כתובים שם, שאני מסתכל על עצמי ואומר, וואו, זאת באמת תוכחה מאלוהים. אומר, אני אמרתי לא, אתה עושה כן. אני אמרתי כן, אתה עושה לא. אלוהים אומר, למשל, להודות לו על כל דבר. הוא אומר, לעשות כל דבר לכבודו. לא רוצה לדבר עליכם. אני לא שם. וכשאני קורא דבר אלוהים, דבר אלוהים הוא מועיל לי לתוכך. ובכתבי הקודש יש המון 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 מקומות של תוכחה. תוכחה טובה, תוכחה יעילה. ברומים י"ב כתוב, לי נקם ושילם. למה הוא כותב את זה? כי אנשים נוקמים. כי אנחנו נוקמים. אם לא היינו נוקמים, לא היה צריך לכתוב לנו את זה. אנחנו נוקמים, אז הוא כותב לנו שהוא משלם. הוא אומר לנו להכיל את הרעב ואת השונא שלנו. למה אנחנו צריכים, למה הוא אומר לנו להכיל את הרעבים? כי אנחנו לא עושים את זה. זאת הסיבה. זאת בדיוק הסיבה. ישוע אומר לתלמידים שלו, אתם כולם תיכשלו. הוא אומר להם, הם יודעים, הוא מוכיח אותם בכל פעם שהם לא בסדר. וכך שוב ושוב ושוב, אנחנו רואים את זה בכתבי הקודש. וכשאנחנו מחנכים או מתחנכים, יש מקום חשוב לתוכחה. חברים, אנחנו נמנעים מתוכחה לפעמים רק מכיוון שזה לא נעים. כי לא נחמד ללכת לחבר שלך או לאח שלך או לבן הזוג שלך או לבת הזוג שלך או לילדים שלך ולהגיד להם נו נו נו. זה לא טוב. לא עושים את זה ככה. זה לא בסדר. לא נעים לעשות את זה. לא נעים לעשות את זה. ולפעמים אנחנו נמנעים. אבל בלי תוכחה אין אהבה. כי במשלי ג' 12 כתוב גם באיגרת אל העבריים, כי את אשר יאהב אדוני יוכיח. אלוהים מוכיח את מי שהוא אוהב. והוא אומר על ההורים שמי שחוסך שבטו שונא בנו. אתה לא יכול לגדל ילד בלי שאתה מפעיל מידה של תוכחה. כמה תוכחה? תלוי. לנו היה את אלון. תוכחה של אלון הייתה ככה. אלון, זהו. הוא כבר, זה כבר אמר, סליחה, והכל היה בסדר. אמיר, היה סיפור חדש. עד שהיד שלי לא הייתה אדומה, הוא לא הפסיק. אתם מבינים? אבל כל ילד, כל בן אדם זקוק לתוכחה, כי כולנו אנשים חוטאים, ואנחנו זקוקים לתוכחה, ואנחנו צריכים לדעת לתת את התוכחה, לתת אותה נכון, לתת אותה באהבה, לתת אותה כראוי, ולתת אותה. ואני רוצה להגיד להורים, גם אנחנו כהורים צריכים לשמוע תוכחה, לפעמים מהילדים שלנו, ילדים לא לחייך, זה לא נחמד מה שאני אומר, אנחנו לפעמים צריכים לשמוע תוכחה מהילדים שלנו, וכמו שאנחנו נקבל תוכחה טובה מהם, כך הם ילמדו לקבל את זה מאיתנו. ושאנחנו אומרים, מי אתה שתגיד לי? אז כשאנחנו אומרים להם, הם לא אומרים את זה עד גיל 17, 16, 17, אז הם גם אומרים. אבל הם חושבים את זה כבר בגיל 6. אם אנחנו לא מקבלים מהם, או אם אנחנו לא מקבלים אחד מהשני תוכחה, או אם אנחנו לא מקבלים מאנשים אחרים, הם רואים, והם מיד עושים את אותו דבר. אם אני אומר, אתה אל תגיד לי מה לעשות. או מה שאנחנו אומרים, אתה לא יותר טוב ממני. כאילו, איך זה קשור? נגיד שאני חוטא, וחוטא אחר אומר לי שאני חוטא. אז זה שהוא חוטא הופך אותי ליותר טוב? מה זה רלוונטי שגם הוא עושה את זה? איך זה רלוונטי? נכון, זה מה שאנחנו עושים? גם בבית. נגיד אם אשתך אומרת לך, אתה אומר, גם את. אז מה? איך זה קשור לעניין? יכול להיות שזה נכון, בדרך כלל זה לא נכון. אבל נגיד שזה נכון, מה זה קשור? תוכחה היא חשובה. ואם אנחנו לא מוכיחים אנשים כשהם חוטאים, אנחנו קוברים אותם בחטא שלהם. כי הם לא יתקנו את עצמם לעולם. ואנחנו במקום להפגין כלפיהם אהבה, אנחנו בעצם מפגינים כלפיהם שנאה. תוכחה היא חשובה, צריך להיות לה המשך טוב, עוד רגע אנחנו נדבר על ההמשך, אבל תוכחה צריכה להיות שם. ואני חושב שאנחנו צריכים להיזהר שהתוכחה תהיה נכונה, ושבתוך התוכחה יהיה לנו גם עידוד. אני רוצה להגיד לכם, מכיוון שאני עובד פה עם הנוער בקהילה מלפני הרבה, קין והבל היו אצלי בקבוצת נוער. ככה שנים אני עובד עם נוער. אחת הטענות הכי גדולות של הילדים שלנו פה בקהילה, גם בקהילות אחרות, אומרים, ההורים שלי רק באים בטענות. לא משנה מה אני עושה, הם תמיד באים בטענות. באמת, הם אומרים את זה, רק שתדעו. הם אומרים, כל השיחה שלנו זה תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה, תעשה. אף פעם הם לא אומרים לי מה, הם לא אומרים לי איך, הם לא אומרים לי יופי, הם לא אומרים לי כל הכבוד, לא, רק תעשה, 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 וזה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. הם אומרים את זה, לא אני. הילדים שלי אף פעם לא אמרו את זה, כי הם פוחדים ממני, זה לא אומר שזה לא נכון. בטח אמרו את זה לאחרים. תוכחה צריכה לעשות כמו שצריך. אנחנו צריכים להפסיק להגיד כל הזמן, לא ככה, לא ככה, לא טוב, לא ככה, לא טוב, אלא גם להגיד, איך כן. אנחנו צריכים גם את זה לעשות. וזה מוביל אותנו כמובן מיד לדבר הבא, שאומר שדבר אלוהים מועיל להוראה, לתוכחה, ומועיל גם לתיקון. וזה החלק הבא. לימוד אמיתי הוא כולל את כל המרחב, נכון? לא מספיק שאני אומר למישהו מה לא, אני גם צריך להגיד לו מה כן. אז אם תוכחה זה מה לא, תיקון זה מה כן. תוכחה זה איך לא, תיקון זה איך כן. זה בדיוק ההבדל. תארו לכם שהייתי לוקח מישהו, גבריאלה, אני משחק את טניס? מצוין. מחר בבוקר, בסדר, את ואני. סגור? אוקיי. מחר אני הולך לשחק עם גבריאלה טניס, ומה שאני הולך לעשות זה ככה. אני הולך להגיד, תעמדי מאחורי הרשת, אני אזרוק לך את הכדור, כשהכדור מגיע, תקשיבי, עם המתקה, עם הרקטה, את מעבירה אותו מעל הרשת, בין שני הקווים. בסדר? רוצים את הוידאו של איך זה ייראה? אתם מבינים שאני אזרוק לה את הכדור, קודם כל, 10 כדורים ראשונים היא אפילו לא פוגעת בהם. נכון? היא עושה על יד. ואז שהיא עושה ומצליחה לפגוע בהם, מי יודע איפה הכדור הזה יגיע? האוטו שלי למשל, אני מכנה אותו רחוק, אפילו לא, לא באזור. ואז אם אני אבוא ויצעק עליה ויגיד לה, מה את עושה? לא ככה, גבריאלה, לא ככה. במה זה יעזור? אתם מבינים, אני נותן לה את התוכחה, לבד זה לא מספיק. אני גם צריך להגיד לה, תקשיבי טוב, כי מחר נבדוק את זה. כשהכדור מגיע, אז צריכה לעמוד עם הכתף לכיוון הכדור. לא עם הפנים, תמיד עם הכתף. ולהושיט את הידיים אחורה ולהקות, ולהמשיך עם היד קדימה, לא לסגור את התנועה פה, לסגור אותה קדימה. והכדור ילך בדיוק לאן שאת רוצה. אולי. איך זה בתור אחד שלא שיחק טניס אף פעם? לא רע. אתם מבינים, אנחנו לא יכולים להוכיח בלי לתקן. אתם יודעים מה הבעיה? שתוכחה, צ'יק צ'ק. להוכיח לא, לא דורש שום מאמץ. לא טוב. זהו. לך לחדר שלך. הכי קל. לתקן אומר שמחר, במקום להיות 10 דקות ולצעוק על גבריאלה, אנחנו צריכים להיות שם שעתיים ולעבוד. ואחרי שעתיים, אולי היא תצליח לפגוע בכדור סוף סוף. אם לא, נחליף אותה בהדס. כן, אולי יותר מוכשרת, אני לא יודע. אתם מבינים? ככה זה עובד. צריך לעשות את התיקון. שאול כותב לאפסים, הוא אומר, אל תהיו חסרי דעת, אלא הבינו לדעת מה רצונו של האדון. אל תשתקרו מיין, שכן זה מביא לידי פריצות, אלא ימלאו ברוח והשמיעו ביניכם תהילות ותשבחות רוחניות. רואים את הנקודה? הוא קודם כל נותן להם תוכחה, נכון? הוא אומר, אל תהיו חסרי דעת. למה הוא אומר להם אל תהיו חסרי דעת? כי הם חסרי דעת. זאת הסיבה, נכון? אתה לא אומר למישהו, אל תהיה משהו שהוא ממילא לא. אומר, אל תהיו חסרי דעת. אומר, אוקיי, אז, זאת אומרת, במקום זה, ככה עושים את זה נכון. תמלאו, תבינו לדעת מה רצון האדון. אומר, אל תשתקרו מיין. למה הוא אומר להם את זה? כי הם משתקרים מיין. אם הם לא היו משתקרים מיין, לא היה צריך להגיד להם. אומר, אל תשתקרו מיין, אלא במקום זה ימלאו ברוח. רואים? זה שאול כותב להם שהוא נמצא רחוק. בואו רגע נעבור אלינו, נאמר שאני מגיע לאספה של הבוגרים הצעירים, ומגלה שם על השולחן את כל סוגי האלכוהול האפשריים על השולחן. וכשאני מגיע לשם, הבחור שמלמד, הנה אפילו לא מקשיב לי עכשיו מרוב שהוא... כן, הבחור שמלמד הוא שם בכלל בהי גבוה, אוקיי? אם אני אומר להם, חבר'ה תפסיקו לשתות ואני הולך, לא עשיתי כלום, נכון? הם היו צריכים לשמוע את זה, אבל לא עשיתי כלום. מה שאני צריך להגיד להם, אוקיי, תפסיקו לשתות, בואו עכשיו כולם אליי הביתה. הנה, הבאתי אותם לסביבה יותר טובה, אולי. וללמד אותם יחד את הכתובים, וליצור את האווירה הנכונה, וכך בעצם הפכתי את התוכחה, ומשכתי אותה עד למקום של התיקון. אתם מבינים, תוכחה לבד אין בה ערך, כי כשאני מוציא רוח רעה אחת, יבואו 7 במקומה, נכון? אם אני מוציא רוח רעה אחת, אני צריך להכניס רוח טובה במקומה. זה התיקון. זה בדיוק התיקון שצריך לעשות. וזה מה שאומר, דבר אלוהים מוביל לתיקון. אז איך אני מתקן התנהגות לא טובה? בעזרת דבר אלוהים, אני מביא דבר אלוהים פנימה לתמונה, ואני מלמד אותם מחדש, כל התהליך, הוראה ותוכחה ותיקון, כדי שיעשו את זה יותר טוב. איך אנחנו עם הילדים שלנו בבית? האם אנחנו רק הורים של... נו, 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 לא ככה, או שאנחנו גם הורים שמלמדים. האם אנחנו מראים את הדרך הנכונה, או רק מצביעים על הכישלונות? באפסים ד' 25 והלאה כתוב כך, הסירו את השקר, תוכחה, דברו אמת, תיקון. רגזו ואל תחטאו, אל תשקע שמש על כעסכם. הגונב אל יוסיף לגנוב, תוכחה. כי אם יעמול הוא בידיו יעשה את הטוב כדי שאוכל לתת. תיקון. אל יצא מפיכם כל דבר ניבול תוכחה, אלא דבר שהוא טוב ושיש בו כדי לבנות. תיקון. הסירו מכם כל מרירות תוכחה, היו טובים איש לרעהו. תיקון. רואים? ככה מחנכים אנשים. עכשיו, זה יותר קל לקרוא את זה מה שלעשות את זה, כי להגיד לבן אדם, אל תקלל אלא תהיה טוב, אתה צריך להיות יחד איתו. אתה צריך ללוות אותו, אתה צריך להחזיק לו ביד, להראות לו איך עושים את זה, לתקן אותו ברגע הנכון ומיד להביא אותו, להגיד לו, היי, דיברת לא יפה, לך תבקש סליחה. רואים את הנקודה? אבל אם אני לא שם, אמרתי נו נו נו, ואמר לך, אז אני לא שם, ואני לא יודע כלום. דבר אלוהים חשוב לתיקון. חברים, אני חושב שכהורים, הרבה פעמים, אנחנו נותנים הוראות מאוד מאוד קצרות, שאין בהן לימוד, אלא הוראה וים של תוכחה. לפעמים היא בסדר, אולי מתחילה טוב, ולפעמים היא חורגת, ונהיה תוכחה כל כך קשה, עד שלמחרת אנחנו צרודים מרוב שצעקנו. ואנחנו מוכיחים ומוכיחים, אבל לא לוקחים את הזמן ואת המאמץ שצריך כדי לקחת את הילדים שלנו ולתקן איתם. אנחנו לא לוקחים את הזמן לתקן עם החברים שלנו בקהילה, עם הילדים בקהילה. אנחנו פשוט לא עושים את זה. הרבה יותר קל לנו להגיד לילד שמתרוצץ, תפסיק להתרוצץ. ולא לקחת אותו ולהושיב אותו ולתת לו משהו לעשות ולהשקיע את המאמץ הזה כדי ללמד אותו איך עושים את זה נכון. זה בדיוק העניין. וזה כמובן מוביל אותנו לחלק האחרון של העניין. דבר אלוהים הוא מועיל לחינוך במעגלי צדק. בעזרת ההוראה אנחנו לומדים, מקבלים את המידע, מקבלים את ההוראה. הוראה כשלעצמה לא מחוללת שינוי. לפעמים היא מחוללת שינוי חיצוני, אבל היא לא מחוללת שינוי אמיתי. כשאנחנו טועים אנחנו זקוקים לתוכחה, כי אם לא נדע שטעינו, בוודאי לא נתקן. ואחר כך אנחנו זקוקים גם שמישהו ישקיע בנו את המאמץ ואת הזמן להראות לנו את הדרך הנכונה. אם לא נעשה את זה, זה לא יקרה. ועכשיו אנחנו צריכים לעבור עוד שלב. אנחנו צריכים לעבור מהשלב שתקנו אותנו לשלב של לעשות טוב, זה הופך להיות משהו טבעי בחיים שלנו. זה קורה בליווי ארוך טווח. בגלל זה אנחנו לא אוהבים לעשות את זה. אתם מבינים? זה מה שנקרא חינוך במעגלי צדק. כאילו, אני צריך לחנך מישהו, איך עושים את זה? איך הולכים, למשל, בטיול, במקום שיש בו הרים ומצוקים? איך עושים את זה? אתה לא יכול להגיד למישהו, תשמע, לך תעשה את נחל יהודיה לבד פעם ראשונה. לא עושים את זה, נכון? מסוכן. אבל אני רוצה להגיד לכם שרוב בני הנוער בקהילה מסוגלים לעשות את זה גם היום. כי עשינו את זה מספיק פעמים, אז הם כבר יודעים. הם יכולים לקחת איתם אנשים. כי חינכנו אותם, איך עושים את זה? לא פעם ראשונה, זה עוד פעם, עוד פעם. זוכרים את הסיפור של נהיגה? כשאנחנו מתחילים לנהוג, זה נראה נורא, נכון? אותו ככה קופץ ו... מורה לנהיגה אומר לנו ככה, אומר שאתה צריך להחליף הילוך, תעזוב את דוושת הגז, תלחץ על הקלאץ', אוקיי? ואז תעביר את ההילוך ותרפה לאט לאט מקליט, ואז תתן שוב פעם גז. אוקיי? ברור? ברור. אתה מנסה לעשות? לא ברור. אז המורה אומר לך, היי, לא ככה עושים את זה. בוא אני אראה לך, הנה הוא עכשיו מתקן אותי. והוא עם הדוושות שלו עוזר לי. ולאט לאט אני לומד לעשות את זה. ובעזרת אלוהים אני עובר בטסט החמישי סוף סוף, והנה יש רישיון נהיגה. נסעתם פעם עם מישהו שרק קיבל רישיון? פחד מוות, נכון? כי כל פעם שהוא צריך להעביר הילוך, היום אתם כבר לא מעבירים הילוכים, אבל פעם היינו מעבירים הילוכים, כל פעם שהיו מעבירים הילוכים, הבן אדם לא היה מסתכל על הכביש, הוא היה מסתכל על רגל שמאל, לראות איפה הוא צריך ללחוץ, ואז היה מסתכל על יד ימין, ואתם מבינים? הוא כבר יודע איך, אבל הוא לא מחונך עדיין. החינוך זה מתי שהנהיגה הופכת להיות משהו טבעי, שאתה יכול תוך כדי לסמס. סתם, לא, אסור, אסור, אסור. אבל שאתה יכול לנהוג וזה לא מעסיק אותך בכלום. אתה מחונך, אתה יודע לעשות את זה. אתה פשוט יודע לעשות את זה. ובאופן טבעי אתה עושה את זה נכון. ומה שאני רוצה להגיע עם הילדים שלי, עם הילדים של כולנו, זה שבאופן טבעי, באופן טבעי, הם יהיו משיחיים טובים. הם לא יצטרכו לחשוב, עכשיו אני הולך לבשר. לא, הם תמיד מבשרים. כי זה מי שהם, הם תמיד מבשרים. הם לא צריכים לחשוב, עכשיו אני אהיה נחמד. לא, הם תמיד נחמדים. הם תמיד מכבדים את ההורים. זה בעצם מה שאנחנו רוצים לראות מהם. ואני רוצה להראות לכם דוגמה איך עוברים מהוראה לתוכחה לא כל כך טובה, אבל לתוכחה, ואז לתיקון ולחינוך. יוסף, תדע שג'וני דפ התחיל ככה, רק שתדע. חינוך במעגלי צדק הוא הדרך שבה אנחנו הופכים התנהגות להרגל. אוקיי, אנחנו יכולים תמיד ליצור התנהגות חד פעמית, אבל צריך להפוך את ההתנהגות להרגל, לזה שאתה הולך בדרך נכונה. זה לוקח זמן. לחנך לוקח חיים, ואנחנו תמיד תמיד אמורים לחנך את הילדים שלנו, ואנחנו רוצים שהם יהיו בסופו של דבר אנשים שהם אוהבים, שמחים, רודפי שלום, בעלי אורך רוח, טובי לב, נאמנים, ענבים, נדיבים, בעלי ריסון עצמי. למה? מכיוון שהם פושטים את האדם הישן ושמים את האדם החדש שההתנהגות החדשה כרוכה בו. וזה מה שהם אמורים לעשות, זה לשם אנחנו רוצים בעצם להוביל אותם. זה לא קורה לבד, כמו שתיקון לוקח זמן, חינוך לוקח זמן, ואנחנו צריכים לחנך אותם בנאמנות ולהיות שם בשבילם לאורך כל הדרך הזאת. להיות שם כדי לתקן ולהיות שם כדי לחנך. להיות שם כדי להוכיח בלבד, זה קל מדי וזה לא מועיל. בתהילים כף ג' מתואר הרועה הטוב, נכון? והוא מתאר רועה שלוקח את הצון שלו. ואתם יודעים שכבשים זה חיות מטומטמות, נכון? כאילו כבשים אין הרבה אינטליגנציה. אבל אפשר ללמד אותם כל מיני דברים. אפשר ללמד אותם, למשל, איך להגיע לשדה שבו הם אוכלות. דרך אגב, בניגוד לחיות אחרות שיוצאות לחפש, כבשים לא יוצאות לחפש, הן עומדות. וצריך לקחת אותם. אתה לוקח אותם, אבל אם לקחת אותם מספיק פעמים, אז הן לומדות, ואז הן יודעות ללכת לבד. וזה בדיוק ההיגיון של חינוך. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יפתחו שגרת חיים משיחית. לא, בוא נתחיל ככה. אנחנו רוצים שאנחנו נפתח שגרת חיים משיחית. זה אומר שאנחנו צריכים להשתמש בדבר אלוהים, לראות מה הוא מורה לנו, לראות איפה הוא אומר שאנחנו טועים, לראות איך הוא מתקן אותנו, ולהתחנך על פי דברו. אז אנחנו צריכים ללמוד. אנחנו צריכים למשל ללמוד, לעשות הכל לכבודו. להכניס אותו לתמונת החיים שלנו. זה קשה, נכון? כאילו, עכשיו אלוהים נמצא פה במרכז חיינו. נכון? אבל כשאנחנו יוצאים מפה ואנחנו בעבודה, קשה להכניס אותו למרכז. צריך ללמוד. צריך לעבוד על זה. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים להכניס את אלוהים למרכז החיים של הילדים שלנו. למשל. האם הם שומעים את זה מאיתנו? לא. קודם כל, האם הם רואים את זה אצלנו? ואם הם שומעים את זה מאיתנו? האם כשקשה לנו, הם רואים לא רק את הקושי שלנו, אלא גם את התקווה שלנו באדון? אם כן, אולי כשהם יגדלו והם יהיו בקושי, באופן טבעי הם יראו גם את התקווה, ולא רק את הקושי. האם הם יודעים שכשהם נופלים לתוך חטא, הם יכולים לרוץ אל אלוהים והוא יסלח להם. האם הם ראו אותנו עושים את זה? אותנו. האם כשזה קורה, אנחנו רק אומרים להם שזה לא טוב, לא ככה, לא ככה, לא ככה, או אנחנו גם אומרים להם, לך עם זה אל האדון, כי אצלו יש סליחה. ואם קשה להם, האם אנחנו לוקחים אותם ביד, ומתיישבים איתם ועושים את זה, לוקחים את זה יחד לאדון, כי אצלו יש סליחה. חינוך. מה לעשות? חינוך לוקח זמן, דורש מאמץ, יש בו הרבה רגעים מתסכלים, יש בו הרבה מאוד רגעים מרגשים ונחמדים שאנחנו אפילו לא מדמיינים אותם. אבל זה לוקח זמן, לוקח מאמץ, מתסכל. צריך להגיד לכם שהשבוע למשל שלחתי שוב הודעה לכל בני הנוער שלנו, בבקשה תהיו בשבת, אני חושב שמה שנלמד רלוונטי בשבילכם, אני תמיד אומר להם את זה. בבקשה תבואו, לא כולם פה, תסכל, לא? כאילו אנחנו מתאמצים, מתסכל, מתסכל, אבל אלה שפה, איזה שמחה נותנים לך בלב, ולפעמים אתה רואה אותם מתפקדים כמו משיחים טובים, ואתה אומר וואו איזה כיף. בחינוך יש תסכול, הרבה רגעים מרגשים יותר מתסכולים, אבל גם זה לא כל כך חשוב. אנחנו צריכים לעשות מה שצריך לעשות. דבר אלוהים אומר כך, ראינו קודם, אני רוצה להשלים את זה עכשיו. דברים פרק ו', פסוק 6, אומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. לא מספיק שזה פה. המוח שלנו הוא פוצץ ממידע. ואנחנו חכמים, אנחנו יודעים לשלוף אותו מצוין. לא משנה כלום בחיים דרך אגב. ראיתי אנשים חסרי השכלה שהם אנשים רוחניים, משיחים טובים, וראיתי משכילים שהם מתים לגמרי מבחינה רוחנית. יש את זה ואת זה. וראיתי מתים, כאילו, סליחה, אנשים משכילים שהם מבחינה רוחנית מתים לגמרי. ואולי כדאי שאני אגיד, אני לא נגד ללמוד ואני לא נגד השכלה, אני חושב שהשכלה היא טובה בכלל, השכלה משיחית היא טובה כפליים אפילו. אוקיי, אני לא נגד, ממש לא. אני חושב שזה הרעיון ללמוד ולהכיר וללכת וללמוד, מצוין, מצוין, מצוין. רק שלא נחשוב שאם הייתי באיזשהו קורס משיחי או קולג' משיחי, עכשיו אני משיחי גדול. לא, ממש לא. אלוהים אומר, הדברים שאני מצווך היום שיהיו על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. אז הוא אומר, דבר אלוהים צריך ללוות אותך, ללוות אותך, וללוות את המערכת היחסים שלך עם האנשים שסביבך, כל הזמן, וכשאתה בבית, וכשאתה בדרך. אז בכל מקום, הוא אומר, גם כשאתה ישן, גם כשאתה קם, במילים אחרות, ביום ובלילה, בכל מקום ובכל זמן, זה מה שצריך להוביל אותך, אותך, וזה מה שאמור להוביל את השיחות שלנו עם האנשים שסביבנו. ואם אנחנו לא שם, אז אנחנו כאלה שרק שומעים את הדבר, ויעקב אומר, יהיו עושה הדבר ולא רק שומעים. כי לשמוע זה קל, הכי קל לבוא לפה, לשמוע וללכת הביתה. ללכת במעגלי צדק, סליחה, כשרואה רוצה ללמד את הצאן ללכת במעגלי צדק, הוא חייב להיות הראשון שהולך במעגלי צדק, נכון? הצאן הולכים אחריו, לא לפניו. אז אם הוא הולך במעגלי צדק, אני לוקח את הכבשים איתי, הם באים איתי. דרך אגב, כל מי שיש לו סבקה בבית, כשאתה מאלף כלב, אחד הדברים הראשונים שאתה רוצה ללמד אותו, זה כשאתה יוצא מאיזשהו מקום, הוא יוצא אחריך. יש סדר, אתה לא עושה מה שאתה רוצה, יש בוס. אתה יוצא אחריי. אתה הולך איתו עם רצועה, אני יודע שאף אחד לא מקפיד על זה, אולי חוץ ממני. הכלב שלי אף פעם לא הולך לפניי. אף פעם, בחיים הוא לא עובר אותי. אני מחזיק אותו עם רצועה והוא הולך פה. ואם הוא עבר אותי, הוא מיד מסתכל אחורה, והוא לבד נבהל ממה שהוא עשה. והוא חוזר מיד אחורה. אתם מבינים? אם אני הבוס שלו, אם אני המחנך שלו, אני הולך ראשון, לא הוא. נכון? מפקד בצבא, הישראלי. לא אומר, לכו לשם, יש שם אויב. הוא אומר, בואו אחריי, יש שם אויב. נכון? זה העניין. רואה טוב, הולך ראשון. דוגמה אישית היא קריטית. בלי דוגמה אישית לא נוכל ללמד. לא נוכל ללמד אם לא ניקח את כל המכלול. אבל בואו ננסה רגע לסכם. אמרנו שכל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, ואמרנו שדבר אלוהים יכול להחכים אדם לישועה. ודבר אלוהים ניתן כדי שאיש האלוהים יהיה מוכשר, סליחה, מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. דרך אגב, זו הבטחה מדהימה, נכון? שאומר שבעצם אם אני איש אלוהים, אני יכול לעשות הכל. כאילו, אין לי שום מגבלה לעשות טוב. אני תמיד יכול לעשות טוב. כאילו, מדהים. דבר אלוהים מועיל להוראה. יש בו את כל המידע הנדרש כדי להכיר את אלוהים. יש בו גם את כל המידע הנדרש כדי לדעת מה לעשות. אמרנו שדבר אלוהים מועיל לתוכך, כי מתוך דבר אלוהים אנחנו יודעים איפה אנחנו טועים ואיפה אנחנו חוטאים. ותוכך בריאה מלווה בגערה ומלווה לפעמים באנישה. דבר אלוהים מועיל לתיקון. בעזרת דבר אלוהים אנחנו יכולים להחליף התנהגות שלילית בהתנהגות חיובית. ככה עושים את זה. ואמרנו שדבר אלוהים מחנך אותנו לאורח חיים רצוי בעיני אלוהים. אז בעזרת דברו אנחנו יודעים איך לחיות, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אנחנו יודעים למה לעשות את זה, יש לנו את כל הכלים, לא צריך לחפש אותם במקום אחר. וכמובן לא אמרנו, וכל זה אפשר רק בחסד אלוהים, כי לבד אנחנו לא מסוגלים. אבל אלוהים כבר נתן לנו את כל הכלים. בואו נתפלל. תודה לך, אלוהים, על דברך. אותן מילים יקרות שנכתבו כולן בהשראת רוח הקודש. וכולן מחייבות את המצפון ומחייבות את המעשה. כולן נועדו כדי להורות ולהוכיח, לתקן ולחנך. כדי שאנחנו בעצמנו נהיה אנשים טובים שיכולים להיות מושלמים ומוכשרים לכל מעשה טוב. כמה מדהים שחוטאים כמונו יכולים להיות מוכשרים לכל מעשה טוב, ולהיות כאלה שלא רק פועלים על עצמם, אלא גם משמשים ביד שלך כלים כדי להשפיע על אחרים. אז אנחנו רוצים בעיקר כרגע לבקש בשביל ההורים, בשביל אחים בוגרים, בשביל המורים בקהילה, לכל הגילאים, בשביל אלה שנמצאים סביב אנשים שמביטים עליהם, ושכולנו נדע להיות כאלה שמחנכים כראוי את האנשים סביבנו, כדי שגם הם יהיו מוכשרים לכל מעשה טוב, וגם הם יהיו כאלה שיוכלו להיות כלים בידיים שלך. תודה לך שישוע הציב דוגמה כל כך מרשימה עבורנו. דוגמה שאנחנו יכולים להסתכל עליה ולהתחנך על פיה. אנחנו מודים לך על החסד הגדול, על זה שישוע הלך אל הצלב כדי להושיע אותנו. והלך את כל הדרך, את כל נתיב האיסורים הקשה, כדי להביא אותנו למקום של חזרה בתשובה. אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן.